כן, צהריים טובים. ברוח הימים אנחנו נמצאים בהם, יש חשיבות, יש עניין, יש צורך לעסוק בענייני המקדש. הדבר הזה גם מקרב, תודה רבה, תבורך. הדבר הזה מקרב בעזרת השם את בניין המקדש, כי ככל שאנחנו משתוקקים יותר, מודעים יותר, יודעים יותר, ככה גם אנחנו רוצים יותר, וככה גם זה יקרב את זה שבעזרת השם זה יקרה. אז כמו תמיד, כשאנחנו רוצים לעיין במצווה בתורה, הרמב״ם הוא המקור המרכזי ש... יגדיר את הדברים בצורה מאוד מסודרת ומדויקת, ולכן נלך בעקבותיו לגוע בכמה נקודות מתוך דברים נוספים שישנם ולא אנחנו לא מספיקים אותם היום. אז נעורר על כמה שאלות, סוג של סתירות, ברורים שצריך להבין אותם, משהו כמו 3-4 נקודות כאלה, ואז מתוך כך ננסה להבין איך הרמב״ם הבין וראה את המצווה הזאת. אז אם כן, נתחיל מההגדרות שנמצאות ברמב״ם. אז יש הגדרה שנקראת מניין קצר. יש ברמב״ם ספר המצוות הארוך ויש המניין הקצר. המניין הקצר זה ממש בשורה אחת קצרה, הרמב״ם מגדיר מהי המצווה הזאת וגם למה היא מצווה, תכף נראה את זה בהמשך. המניין הארוך, ספר המצוות הארוך, שם הרמב״ם מפרט ומסביר יותר בטיפה יותר בעריכות מה המקור שלו וההוכחות שלו לזה שהוא מנה את הדבר הזה כמצווה. מי שמכיר את את ההתנהלות, את ההיסטוריה של הרמב״ם, אז יודע שהרמב״ם כתב את ספר המצוות שלו כנגד הגאונים, שהם קדמו לו, וכשהוא ראה איך הם מונים את המצוות, היה לו הרבה הערות, הרבה מחלוקת על הרבה נקודות, ולכן כדי להוכיח שמה שהוא אומר, מבחינתו זה הדבר הנכון, אז הוא מעריך במקורות כדי להסביר את שיטתו בעניין. אז במניין הקצר אומר, מגדיר הרמב״ם לבנות בית הבחירה שנאמר ועשו לי מקדש. אז השם פה זה בית הבחירה. כשאנחנו עוברים להלכה עצמה, בכל הלכה הלכות בית הבחירה, כשהרמב״ם כל קבוצת הלכות שהוא מתחיל, הוא כותב כידוע למעלה איזה מצוות אנחנו הולכים לפגוש כאן בהלכות שאנחנו הולכים לפגוש. ואז יש פה דבר מאוד מעניין. הכותרת של ההלכות זה הלכות בית הבחירה, אבל כשהרמב״ם מתחיל לפרט, אז הוא אומר מהו פרטן במקור 2, לבנות בית המקדש. אז יש לנו פה שתי שאלות. קודם כל, במניין הקצר הוא קרא לזה בית הבחירה, ופה הוא קורא לזה בית המקדש. שאלה שנייה, לכל ההלכות האלה הוא קורא הלכות בית הבחירה, וכשהוא מתחיל את ההגדרה, אז הוא אומר לבנות בית המקדש. אם קראת לזה הלכות בית הבחירה, אז תגיד לבנות את בית הבחירה. יותר מזה דבר מדהים, תחפשו בכל הלכות בית הבחירה, ולא תמצאו את השם בית הבחירה. עוד פעם, תבדקו, מקווה שאני צודק, תלכו בכל הלכות בית הבחירה, כמה וכמה פרקים טובים, ולא תמצאו את השם בית הבחירה, אלא רק מקדש, בית המקדש. אז השאלה כפולה ומכופלת. זאת אומרת, אתה קורא להלכות האלה, אתה קורא להם הלכות בית הבחירה, בפועל אתה קורא לזה בתכלס, כאילו אתה קורא לזה בית המקדש. למה? יפה. הלאה. כשאנחנו נכנסים להלכה עצמה, אתם יכולים לראות במקור 3, איך הרמב״ם מגדיר את המצווה בפועל, מה, 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 מה צריך לעשות, מה זה, מה, מה הולכים לבנות פה, למה הולכים לבנות פה. אומר הרמב״ם, מצווה תעשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. כבר מתפרש בתורה משכן שעשה משה רבנו, והיה לפי שעה. כשאנחנו מסתכלים בהלכות מלכים, אני בכוונה מביא מיד את האפשרות האחרת, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. למנות להם מלך, ולהחריד את הראש על המלך, ולבנות בית הבחירה, שנאמר, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אז מעבר לסתירה בפסוקים, שתכף נדבר עליה, בואו נסתכל על השוני בהגדרות. בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב, לבנות בית הבחירה. בחירה זה מלשון המקום שיבחר השם. לבנות משהו במקום שהשם בחר בו. זאת ההגדרה הפשוטה, הבסיסית. בהלכות המקדש, כן, בהלכות בית הבחירה, איפה שההלכות אחלה שהדבר הזה לא הלכות מלכים, הרמב״ם לא כותב לבנות בית הבחירה, אלא יש לו הגדרה קצת מורכבת. צריך לעשות בית להשם, שאפשר יהיה להקריב שם קורבנות, ואפשר יהיה לעלות אליו לרגל המקום הזה. למה פה ההגדרה היא כזאת, ופה ההגדרה היא כזאת? ממילא באותה השוואה, עולה גם השאלה הנוספת, ששואלים אותה כמה מהאחרונים, הבאתי פה את הלחם משנה, אומר הלחם משנה, קשה, במקור חמש, ובכל בית הבחירה כתב רבנו, מצוות עשה שנאמר ועשו לי מקדש, וכאן הביא קרא אחרינה, דלשכנו תדרשו ובאת שמה. כלומר, לא רק שיש הבדל בהגדרה, איך הרמב״ם כתב את הדברים, אם זה לעשות בית להשם מוכן, או זה לא בית הבחירה, גם הפסוקים הם שונים. פה הפסוק הוא כתוב, עשו לי מקדש, ופה הוא מביא פסוק, פרשת ראה, שכתוב, לשכנו תדרשו ובאת שמה. שואל להם, הלך משנה, למה הרמב״ם שנית, בסוף זה אותו בית מקדש, זה אותו דבר, למה יש לו שני פסוקים, ולמה פה הבאת את הפסוק הזה, ופה הבאת את הפסוק הזה. אני אדלג עכשיו על מקור 6, כי זה כבר קצת יותר מדי שאלות, ואני, בלי נדר, אם לא חזרתי לזה, אז פה מישהו עם, שיש לו זיכרון קצת טוב, והוא לא שוכח מהר, אז שיזכיר לי שלא התייחסתי, אני אתייחס לשאלה הזאת כבר כשתהיה בעצם איזו תמונה יותר גדולה, ואז נחזור גם למקור הזה. אז אם כן, הסיכום הוא פשוט, יש לנו סתירה בין הגדרה של בית המקדש לבית הבחירה, יש לנו בפסוקים, שני פסוקים שונים, שתי הגדרות שונות, פעם אחת לעשות בית להשם להיות מוכן, פעם אחת לבנות בית בחירה, כל הסיפור הזה, אנחנו רוצים להבין מה עבר לרמב״ם, אם אפשר לנסות לומר, איך הגיע הרמב״ם להגדרות, ואיך הוא הבין את המצווה, איך הוא הבין את התורה, איך הוא הבין את מה שהתורה כותבת, ואיך הוא הבין את המצווה. אז אני אולי, כמו חלק מהשיעורים שאנחנו עושים, אני רוצה אולי להתחיל כמה דקות, בואו תתנתקו רגע ממקורות, מדף מקורות, אל תסתכלו בכלל, אני אגיד קצת דברים עקרוניים, כלליים טיפה, ואחר כך אני אנסה להוריד את הדברים האלה לרמת השטח, לרמת המקורות, לרמת הרמב״ם, ולראות איפה אנחנו נראה את מה שעכשיו אנחנו נגיד ככה כתפיסה כללית, איך נראה את זה בתוך המקורות. בית המקדש, באמת, יש לו, קודם כל, שני תפקידים מרכזיים. יש לו באמת שתי נקודות מבט. יש לו נקודת מבט, הייתי אומר, פרקטית, מעשית. צריך להקריב קורבנות באיזשהו מקום. צריך? צריך. כאילו, אם התורה אמרה שיש קורבנות, והתורה אמרה שיש קורבנות, והרבה קורבנות, הקורבנות האלה, תורה לא מתכוונת שכל אחד מאחורי הבית שלו, כן, היה פעם דבר כזה, היה במה, במה קטנה, במה גדולה, אבל זה לא הכיוון. הכיוון הוא שיהיה מקום שבו אנחנו נקריב קורבנות. דוגמה שנייה, לעלות לרגל. אנחנו צריכים שיהיה איזה מקום, צריך איזשהו מקום ששם מתאספים. שם עם ישראל מתאסף, מתאחד. אני קורא לדברים האלה, לצורך העניין פה עכשיו, אני קורא להם דברים מעשיים. דברים, יחסית הם דברים פרקטיים, כן? הם דברים רוחניים, אבל הם דברים, בתכלס, הם דברים מעשיים. זה צד אחד. אבל יש צד שני. הצד השני הוא, אפשר לקרוא לזה, השראת שכינה. נשמע משהו קצת באוויר, קצת רוחני, כן, אבל יש דבר כזה, הוא בסוף גם כן מעשי, אבל הוא מעשי רוחני. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להשרות את שכינתי במקום מסוים, מקום חשוב, מקום מרכזי, זה המקום שיחבר בין השמיים לבין הארץ, כן? איזה מקום כזה ששם ירד השפע הרוחני, הוא יגיע לשם, משם הוא יקרין וישפיע וירד ויתחבר לכל המציאות, אבל יש מקום כזה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אבחר מקום כזה להשרות את שכנתי במקום הזה. ועכשיו בואו תראו כמה הבדלים מעשיים שמאוד יעזרו לנו תכף שנחזור פה, כמו שאמרתי, למקורות ולמציאות, להבין את הדברים. לדוגמה, כשאנחנו מדברים על החלק הראשון, החלק של הקורבנות, של הדברים המעשיים שבשבילם יש בית מקדש, הדברים האלה באופן עקרוני יכולים להיות בכל מקום. עכשיו, לא רק יכולים להיות בכל מקום, אלא הם גם היו בכל מקום. לא רק משהו תיאורטי. יש משכן, ואנחנו, במשכן הייתה עבודה, ואחר כך נכנסו לארץ, והמשכן המשיך. היה משכן בגלגל, ומי שראה את המקורות עד הסוף, אם לא, אני עושה מאמץ גדול להגיע לשם, כי יש שם דבר נפלא. אבל היה גלגל, היה נוב, גבעון, שילו, הרבה שנים בשילו. כלומר, היה מקום, והמקום אפילו התחלף. אבל היה מקום שהוא היה המקום ששם עבדו, שם הקריבו קורבנות, שם גם לשילו היה סוג של עלייה לרגל כזאת. כאילו, זה מה היה, זה מה יש, אז מתאספים שם. ודאי קורבנות היו בכל מקום שהיה את המקום הזה. היה גם הקרבת קורבנות. מקום להשראת שכינה, מקום שהשם בוחר להשרות שלו את שכינתו, זה מקום אחד. זה לא משהו שמשתנה, פעם אחת זה פה, פעם אחת זה שם. יש באופן זמני מקום שהשם אומר, זה כרגע המקום שבו תעשו את העבודה הרוחנית. ומילא זה מקום שאני, בסדר, אני כמובן רוצה במקום הזה, ואני, כן, אני אקבל את הקורבנות שלכם שתעשו אותם שם. אבל זה לא המקום, אפשר להגדיר את זה ככה, זה לא המקום של השראת שכינה ושל אמירה רוחנית. פה אני רוצה לשכון, פה הקדוש ברוך הוא אומר, פה אני מוריד את האור שלי, את האור האלוקי, אני מוריד אותו לפה. לא, זה יש מקום אחד. שאגב, המקום הזה, אנחנו לא יודעים איפה הוא. כן? כי התורה קוראת לו המקום אשר יבחר השם, היא לא אומרת איפה זה. שירה אותנו ואיזה מין מתח כזה, אתם תגיעו לארץ, קח לכם קצת זמן, עד שאתם תגלו איפה באמת בדיוק המקום הזה. התורה לא מספרת, הרמב״ם כותב כמה סיבות, למה התורה לא סיפרה? כל פנים, זה נקרא המקום אשר יבחר השם. זה, בוא נגיד, כמשהו בסיסי, כדי לנסות להתחיל להבין עכשיו את מה שקורה פה בתמונה שלנו. ואני עכשיו יוסיף עוד נקודה אחת, ואז אני בעזרת השם אתחיל לראות את הדברים בפנים ולנסות להוכיח או ליישב את השאלות ששאלנו בעזרת השם על פי הדבר הזה. בית המקדש ובית הבחירה. על פי מה שאמרנו עכשיו, שני המושגים האלה הם בעצם הולכים לפי שתי הגדרות שאמרנו עכשיו. כלומר, בית הבחירה, כשמו כן הוא, זה די פשוט, אחרי שרואים את זה, זה לא, כשאתה להגיע לזה ברמב״ם, זה כמובן מאמץ גדול, אבל אחרי שאתה רואה את זה, זה ממש נראה לך מאוד זה. בית הבחירה, כשמו כן הוא, זה בנוי על המילים, על המילים בתורה, המקום אשר יבחר השם, למה? להשרות את שכינתו שם. ככה התורה כל הזמן אומרת. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, זוכרים את פרשת ראה? יש שם איזה 14 פעמים בפרשת ראה. המקום אשר יבחר השם אלוהיך, שכן שמו שם. הוא לא אומר לך שם תביא קורבנות, שם. זה המקום שהשם יבחר שכן שמו שם. זה בית הבחירה. בית המקדש, מקדש, ויש, תכף נראה לזה הוכחות ברמב״ם, אני עכשיו אומר את זה ככה בוא נגיד, כאילו אקסיומה כזאת, אבל אני, תוך כדי הדברים, אנחנו נראה הוכחות לדבר הזה. מקדש זה, 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 זה דבר שאתה מכין אותו לקדושה. דבר שאתה בעצם, על ידי הפעולות שאתה עושה שם, זה מכין את המקום הזה להיות מקום שבו אפשר לעשות דברים קדושים. אולי דוגמה אחת אני אגיד ככה בעל פה לפני המקורות. קחו דוגמה, יש מצווה בתורה וקידשתו. המצווה הזאת אומרת לקדש את הכהנים. מה זאת אומרת לקדש את הכהנים? אז הרמב״ם כשהוא מגדיר את המצווה הזאת, הוא אומר, אתם יודעים מה? תראו רגע, אם כבר אני זה, תראו נגיד מקור 12, רק ממש שנייה אחת, עשו קפיצה שנייה. הכהנים הובדלו מכלל הלוויים לעבודת הקורבנות, שנאמר, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. ומצוות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקורבן, שנאמר, וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. זאת אומרת, מה זה המצווה וקידשתו? זה תכין אותו, שימו לב, תכין אותו להיות אחד שראוי לעשות את העבודה של הקורבנות ואת עבודת המקדש. זה נקרא בקידשתו. זאת אומרת, שכשאנחנו משתמשים בביטוי בית המקדש, זה הבית שהרמב״ם כותב, מצוות עשה לעשות בית שיהיה מוכן מה? למה? יהיה מוכן להקריב בו קורבנות. בית, משכן, מה שיש, לפי, לא, עכשיו הוא לא מדבר דווקא על בית הבחירה, ההוא, אלא צריך לעשות בית שיהיה מוכן להקריב אותה קורבנות. כרגע, כשנמצאים בספר שמות, אולי זה הדבר האחרון שאני אומר אותו בלי נדר, בהקדמה הזאת, כי זה כבר יותר מדי הקדמה, צריך פשוט לרדת לזה, אבל שימו לב לעוד דבר מעניין, אני כל פעם נזכר פשוט בעוד משהו. שימו לב להבדל בין ספר שמות לספר דברים. ספר שמות, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במדבר. נמצאים במדבר, יצאנו ממצרים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועשו לי מקדש, ואחר כך ושכנתי בתוכם, אבל קודם כל, ועשו לי מקדש. כלומר, אתם תעשו מקדש, אתם תקריבו קורבנות, אתם תעשו את העבודה, אפשר לקרוא לזה מלמטה למעלה. אתם תעשו את העבודה שלכם, תקדישו מקום שבו אתם תעשו עבודה, אתם תעשו את העבודה, אני אחר כך יבוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחר כך יבוא, ואני בעזרת השם, אני אשכון במקום הזה, ושכנתי בתוכם. אבל אתם תעשו, ועשו לי מקדש, כרגע המקדש הזה הוא בכלל במדבר, הוא בכלל לא בארץ ישראל. זה ספר שמות, כי אנחנו במדבר, אנחנו בדרך, אנחנו עוד לא במקום. עכשיו, מה קורה בספר דברים? ספר דברים, כידוע, מישהו עוד לא שם לב לדבר הזה, ספר דברים נאמר באלף שבט, כאשר משה רבנו ייפטר מהעולם בזין אדר, 37 יום לאחר מכן, וכמה זמן אחרי זה ניכנס לארץ ישראל? מתי נכנסים לארץ? מה? מי יודע מה התאריך שבו נכנסו לארץ? י' ניסן. כן? אם לא יודעים, חבר'ה, דחוף להשלים. בסיס. כן? כשרבנו נפטר, בוכים אותו 30 יום, וחסים לארץ, יהושע מכניס את עם ישראל לארץ. כלומר, ספר דברים הוא ספר של... אנחנו אוטוטו נכנסים לארץ ישראל. נכנסים לארץ ישראל, עכשיו אנחנו כבר מתחילים לחפש את מה? את המקום לשכנו תדרשו ובאת השם, תחפשו את המקום שהשם שוכן בו. זה ייקח בפועל, לצערנו, זה לקח 400 שנה עד שמצאו את המקום הזה, את יותר. ובינתיים היה משכן שהתגלגל, גלגל, 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 שילה, נוב, גבעון, עד שזהו. דוד המלך, שלמה המלך, הגענו, מצאנו את המקום. עכשיו זה התחבר. עכשיו זה התחבר. עכשיו כל העבודה שאנחנו עושים מלמטה, הקרבת הקורבנות, שאנחנו עשו, תעשו לי, תעשו אתם, תכינו את זה, בסוף זה מתחבר, בית המקדש זה מתחבר עם המקום אשר יבחר השם, וזה נהיה אותו מקום. אבל ספר דברים, הוא חותר לשם כבר כל הזמן. איך? נכון. מקום של העקדה, והרמב״ם כותב, תכף נגיע לזה, הרמב״ם כותב שאברהם אבינו כבר ידע איפה יהיה המקדש, אבל הוא לא גילה את זה, שמר את זה בסוד, זה רק עובר מגדולי ישראל מאחד לשני, לא מגלים את זה לעולם, לציבור. אז זה ספר שמות, וזה ספר דברים, וזה ההבדל בין, בעצם, ועשו לי מקדש, לבין לשכנו תדרשו, תחפשו את השכינה, תחפשו איפה המקום שהשם שוכן, שזה מקום שהוא לא קשור לאיזה צורך ספציפי מסוים, אלא זה המקום של השראת השכינה. אז עד כאן, בסדר, קצת, כמו שאמרנו, קצת הקדמות, סכם את ההקדמות האלה ככה בדקה, רק כדי ככה לקחת אוויר ולהרגיע את הדברים. אז אם כן, אמרנו, יש בחינה במקדש של קורבנות, של דברים מעשיים שעושים שם, יש בחינה במקדש של מקום רוחני, שהוא מקום להשראת שכינה. הדברים המעשיים הם לא חייבים להיות במקום מסוים מוגדר, אלא הם גם יכולים להיות במקום אחר. המקום של השראת השכינה הוא מקום אחד מוגדר וספציפי, כמובן רק בארץ ישראל. אנחנו כמובן יודעים היום, יודעים שזה זה בירושלים, זה בהר הבית, זה המקום. ולעומת זאת יש משכן שעובר ומתגלגל עם הדברים המעשיים שלו, זה ספר שמות, זה ספר דברים, זה התמונה עד כאן. ועכשיו, נשתה, אם יש איזה, קודם כל עד פה איזה משהו, שאלות, לא נמשיך. שהכל נהיה בדברו. בסדר. מקווה שהשתיקה היא בגלל שהסברנו טוב, ולא סיבה אחרת, בעזרת השם. טוב, עכשיו בואו נחזור מתוך הדברים האלה שאמרנו עכשיו, אז בואו נחזור לשאלות ששאלנו, ועד בעזרת השם נקבל את התמונה השלמה של הדברים. אז אם כן, שאלה הראשונה הייתה, שהרמב״ם במניין הקצר כותב, לבנות בית הבחירה. אבל בהלכות הוא כותב לבנות בית המקדש. אבל איך קוראים להלכות? להלכות קוראים הלכות מה? בית הבחירה. אבל בפועל אמרנו, השם בית הבחירה לא מופיע. מה אתה רוצה? התשובה היא, לפי זה, מאוד פשוטה. הרמב״ם קורא לזה לבנות בית הבחירה, קודם כל בהלכות, איך אני אגיע למצווה. הרמב״ם קורא לזה לבנות בית הבחירה, כי הרמב״ם רוצה להגיד לך, מה היעד? לאיפה אנחנו בסוף חותרים? לאיפה אנחנו בסוף רוצים להגיע? לאיפה? לבית הבחירה. אבל בפועל, הלכות בית הבחירה, הם יעסקו בפועל בבית המקדש, כולל במשכן. הרמב״ם יתאר, אנחנו תכף נגיע לזה, הרמב״ם יתאר את המשכן שהיה, ואיפה הוא היה, ואיך זה היה במדבר, וכמה שנים הוא היה שם, וכמה שנים הוא היה שם. ויותר מזה, בהלכות, ופה אני אגיד לכם עוד משהו מדהים, בהלכות בית הבחירה, ובכלל בכל ספר עבודה, ביד החזקה, הרמב״ם לא מדבר רק על בית המקדש, אלא הוא מדבר גם על הקרבת קורבנות. לעומת מורה נבוכים, ופה עוד הקדמה אחת שחייבים לומר אותה, מקווה שאני לא מאמיס מדי, אבל זה דברים פשוטים, תראה, הכל הסתדר, הכל מסודר. דיברנו על זה באריכות בשיעור על ספרי הרמב״ם בקף בטבת, ביום הזיכרון של הרמב״ם. הרמב״ם מחלק את 14 הספרים שלו פעמיים ובשתי צורות שונות. מה שיש אצלנו ביד החזקה שאנחנו מכירים, זאת חלוקה פרקטית. זאת חלוקה מעשית, לפי איך שאנחנו פוגשים את ההלכות בפועל בחיים המעשיים שלנו. במורה נבוכים, הרמב״ם מחלק את אותם 14 ספרים, אבל הוא מחלק אותם בצורה אחרת עם שינויים גדולים ומשמעותיים. לדוגמה בעניין שלנו, לא ניכנס עכשיו לדברים האחרים, כי זה באמת שיעור שלם, בנושא שלנו, תראו נפלא, הרמב״ם אומר, יש ספר עבודה וספר קורבנות. במורה נבוכים הרמב״ם אומר, חלוקה מאוד פשוטה. ספר קורבנות, פשוטו כמשמעו, במה הוא יעסוק? קורבנות. קורבנות יחיד וקורבנות ציבור. כל הקורבנות נמצאים בספר קורבנות. אז במה יעסוק ספר עבודה? במקדש. במקדש ובכליו ועובדיו. ספר עבודה זה, אם תרצו, זה עבודת השם. זה לא עבודת הקורבנות. זה מבלבל קצת. ספר עבודה, לפי מורה נבוכים, זה לא עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות זה ספר קורבנות. אז מה זה העבודה שהיא ספר עבודה? המציאות של המקדש היא עבודת השם. תחבר להשם, השכינה שלו פה, תחבר אליו, תעלה אליו, תתחבר אליו. מה עשה הרמב״ם ביד החזקה? הוא צירף את קורבנות הציבור לאיזה ספר? לספר עבודה. ואמר, ספר עבודה יכלול ענייני המקדש והמשרתים בו, הכהנים והלוויים, וקורבנות ציבור. וספר קורבנות, הוא יכלול רק את קורבנות היחיד, בלי קורבנות ציבור. למה? כי ביד החזקה הרמב״ם מסתכל מבחינה פרקטית. מבחינה פרקטית, בית המקדש בסוף, בפועל, מה הוא? מה עושים בו? מקריבים בו קורבנות, בעיקר קורבנות ציבור. זה הדבר, זה העבודה העיקרית. קורבנות יחיד, אם אף אחד מישראל לא יעשה חטאים, לא חטאת, לא אשם, קצת יביאו קורבנות תודה, פה ושם איזה שלמים, אבל העיקר זה קורבנות ציבור. יש תולד תמיד, כל יום, מוספים, מועדים וכו'. יפה. אז עכשיו שימו לב, עכשיו אני חוזר. אומר הרמב״ם, איך אני קורא לספר הזה? אני קורא לו ללכות בית הבחירה. כמו שבמורה נבוכים, הרמב״ם בעצם אמר לנו, תקשיבו, הספר הזה זה ספר שכינה, ספר עבודת השם. אז איך נקרא ספר עבודת השם במינוחים של המקדש? איך אני קורא לזה? בית הבחירה, המקום שיבחר השם להשרות את שכינתו. אבל בהלכות עצמם בפועל, בסוף מה נפגוש בהלכות עצמם? נפגוש את המקדש ואת המשכן ואת הקורבנות ציבור. אז הרמב״ם כותב, מקדש. כלומר, כשהוא נמצא בתוך ההלכות עצמם, אז הוא קורא לזה מקדש, לבנות בית המקדש. וגם בתוך ההלכות עצמם הוא יקרא לזה בית המקדש. כי אמרנו מקדש, מה זה? זה להכין את הדבר לקדושה, שיהיה אפשר להקריב בו קורבנות. אבל בספר המצוות, שהרמב״ם אומר, מה הגדרת המצווה? ועכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. דבר מדהים. אם לא היה את בית הבחירה, אז יכול להיות מאוד שזה בכלל לא היה מצווה. למה? כי מה הכלל שלנו במצוות? אנחנו לא מונים הכשר מצווה. אנחנו מונים רק דבר שהוא, הרמב״ם לא מונה לבנות סוכה, הרמב״ם לא מונה את זה בתאי המצוות. צריך, המצווה היא לשבת בסוכה. עכשיו, תקשיבו דבר מדהים. אם כל עניין בית המקדש היה בשביל להקריב קורבנות, אז למה לבנות את זה כמצווה? יש מצווה כבר להקריב קורבנות, נכון? עכשיו אתה צריך מקום. אז מה זה המקום הזה, מה הוא? הוא הכשר מצווה, נכון? יש מצווה לעלות לרגל. אז יש מצווה לעלות לרגל. עכשיו, שיש שם הבית, זה הכשר מצווה. אז לא צריך לבנות את זה כמצווה. אז מה הפך את זה למצווה? בית הבחירה. בית הבחירה זה מה שהפך את זה למצווה שעומדת בפני עצמה, והיא לא אמצעי למשהו אחר. שומעים? זה דבר מדהים. אבל בספר המצוות, הרמב״ם עומד מול כל מיני מוני מצוות אחרים, וכל העניין שלו שם זה להוכיח שהדבר הזה הוא מצווה, ולא כמו שמוני מצוות אחרים יכולים להגיד שזה לא מצווה, או שזה שתי מצוות, או שלוש, בכל מיני דברים אחרים. הרמב״ם אומר, זאת מצווה אחת, לבנות את בית הבחירה, כי בית הבחירה זה השכינה. עכשיו זה מתחבר ביחד, בסוף, כמו שאמרנו, בסוף, איפה תעשו את הקורבנות, ואיפה תעלו לרגל, ברור שזה יהיה במקום הזה. אבל אם לא היה את הנקודה הזאת, את הדבר הזה כנראה לא היה לפי הרמב"ם מצווה. ולכן, במקור 6, שאמרתי לכם שתזכירו לי, אז הצלחתי לזכור לבד, תראו עכשיו את מקור 6. מקור 6 זה ספר המצוות לרמב"ם עצמו הארוך, מה שנקרא, ושם הרמב"ם כותב ככה. המצווה ה-20, היא שציוונו לבנות בית עבודה. רואים את ההגדרה פה? זה מדהים. לבנות בית עבודה. מה זה בית עבודה? כן? מה זאת אומרת? מה נעשה שם? בו יהיה ההקרבה, והבערת האש תמיד אליו, ואליו יהיה ההליכה, והעלייה לרגל, והקיבוץ בכל שנה. ואומרו יתעלה ועשו לי מקדש. טוב, הרמב״ם היה יכול לעצור פה, והכל טוב. הרמב״ם מוסיף עוד משפט, שימו לב. ולשון הספרי, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת נמצאתן לארץ, למנות להם מלך, ולבנות בית הבחירה, ולהחריד זרו של המלך. הנה התבאר שבניין בית הבחירה מצווה בפני עצמה. פילי פלאים ממש. כלומר, אם הרמב״ם היה עוצר אחרי המשפט, תבנו בית לעבודה וזה וזה, שיהיה איפה להקריב קורבנות, שבא ועשו לי מקדש, היינו שואלים, רגע, מי אמר שזה מצווה בפני עצמה? זה לא, זה הכשר מצווה. זה בשביל להקריב קורבנות, אז יש לך כבר מצוות בקורבנות, למה צריך? אומר הרמב״ם, אני לא אעצור פה. לשון ספרי, שלוש מצוות הצטוו כשנכנסו לארץ. והמצווה השלישית היא לבנות את בית הבחירה, לא את בית המקדש. תחפשו, עכשיו התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם נכנסים לארץ, תתחילו לחפש את המקום הזה שהשם בוחר בו, בפני עצמו, לא בגלל קורבנות. חפשו את המקום הזה. זה בית המקדש. בית המקדש הוא קודם כל מקום להשראת שכינה. גם אם לא יהיה קורבנות, לא יהיה כלום, מקום להשראת שכינה. אבל חוץ מזה גם יש מקום להקריב קורבנות. בסדר, בסוף זה יהיה שם. אבל מה שהופך את זה למצווה, זה בית הבחירה. ולכן, הכותרת של הלכות בית הבחירה, השם הכללי הוא הלכות בית הבחירה. במניין של המצוות, גם במניין הקצר, וגם במניין עכשיו הארוך, הרמב״ם לא מסתפק בעשו לי מקדש, אלא מביא את הספרי. נכנסו לארץ והצטוו לבנות את בית הבחירה. וזה בגלל שבאמת הדבר העיקרי במקדש הוא קודם כל השראת השכינה. זו הנקודה העצמית, זו הנקודה שעומדת בפני עצמה. זה מה שבמורה נבוכים, זה ספר העבודה. ספר העבודה לפי מורה נבוכים זה הלכות בית הבחירה, שמירת מקדש, מורה מקדש, הלכות הכהנים והלוויים, זהו. מה, איפה הקורבנות? אין קורבנות. יש פה בית, צריך לשמור עליו, יש פה כהנים ולוויים שהם המשרתים בו, מה הם עושים? לא יודע, לא דווקא מקריבים קורבנות. שרים, שוערים, עובדים פה עבודה רוחנית. יש פה גם יש גם כבר קורבנות, בסדר, מי יעשה? כהנים יעשו. אבל זה קודם כל בית הבחירה. יפה. עכשיו, בוא נלך הלאה. נכון, שאל עליכם משנה, למה הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, הרמב״ם כתב את הפסוק, איזה פסוק, ועשו לי מקדש. בהלכות מלכים, כתב הרמב״ם איזה פסוק, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. נו טוב, כבר לא צריך להגיד כלום. הלכות בית הבחירה, אתם זוכרים, הכותרת היא בית הבחירה, אבל ההלכות עצמם, במה אנחנו הולכים לעסוק? אנחנו הולכים לעסוק במקדש, סלש משכן, מקדש, ששם מקריבים קורבנות, וזה עובר איתנו ממקום כזה, למקום כזה, למקום כזה. פה הציווי הוא באמת, ועשו לי מקדש, זה היה במדבר, זה ספר שמות. אבל הלכות מלכים, מה זה הלכות מלכים? אגב, זה הלכות מלכים ומלחמותיהם. קודם כל, לפעמים לא זוכרים את המילה הנוספת. יש ברמב"ם הלכות מלחמה, כן? זה נמצא בהלכות מלכים ומלחמותיהם. אחד מהתפקידים של המלך זה מה? מה? לבנות? לבנות מקדש. תסתכלו במקור 15, סליחה קצת על הקפיצות. תסתכלו במקור 15, אומר הרמב״ם, אם יעמוד מלך עם בית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויעקוף כל ישראל אליך בה ולחזק בודקה, וילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקת שהוא משיח. זה עדיין לא משיח, זה חזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. מילה אחת מדהימה. מה? שימו לב, מה זה בנה מקדש במקומו? מה, אתה יכול לבנות את המקדש לא במקומו? כן, היה כבר מקדשים, היה משכנים שהם היו, אבל הם לא היו במקום. הם לא היו במקום שיבחר השם. הם היו במקומות אחרים. אז אם יהיה מלך שיבנה בשילו בית המקדש, אז הוא לא, זה לא קשור, הוא לא משיח. כי זה לא, המשיח צריך, נוסף לכל הדברים שהוא עושה, הוא אומר הרמב״ם, הוא בונה את המקדש במקום שלו. פה זה מתחבר. פה הדברים מתחברים. זה הלכות מלכים. הלכות מלכים זה כבר ארץ ישראל. זה כבר הלכות משיח. זה גם הלכות מלך המשיח, כן? פרק י' א' י' ב', למי שלא יודע. פרק י' א' י' ב' זה הלכות משיח ברמב״ם. שני פרקים שלמים על מי זה המשיח, מה תפקידו, איך יודעים מי הוא, מה הוא. פרק י' א' י' ב'. שם הרמב״ם כותב שהוא בונה מקדש במקום, שזה המקום שלו. יפה? אז אם זה ככה, אז הפסוק שמתאים פה, זה לא ועשו לי מקדש, אלא הרמב״ם מביא את ההלכה, שלוש מזוות הצטוו כשנכנסו לארץ, מלך, להחריט המלך, ואחר כך בית הבחירה שנאמר, לשכנו תדרשו, באת שמה, זה ספר דברים. זה ספר של הכניסה לארץ, מדבר כבר על מלך ישראל, מדבר כבר על היעד הסופי, שהוא בונה מקדש במקום. אתה מחפש את השכינה, לשכנו תדרשו, לא רק את הקרבת הקורבנות, תחפשו את השכינה. תחפשו את השכינה, זה בית הבחירה, ולחפש את השכינה, זה הפסוק, לשכנו תדרשו. וזה הלכות מלכים. אני נמצא בהלכות בית הבחירה, אנחנו נמצאים עוד עם המקדש שבדרך, עם העשייה שלנו. אנחנו מחפשים את המקדש, בינתיים אנחנו מקריבים קורבנות ובונים משכנים בכל מיני מקומות, עד שנגיע למקום הרצוי, האמיתי, השלם, המוחלט. אגב, בסוגריים, חצי לא בסוגריים, אבל לצורך העניין בסוגריים, לא להאריך בזה, כי זה יפה, אם ראיתם את הרמב"ם מורה נבוכים, אני לא אקרא אותו בפנים, אז הרמב״ם אומר, שלוש סיבות יש למה התורה לא גילתה את איפה יהיה בית הבחירה. אז הוא אומר, יהיה גם בתוך עם ישראל יהיה מחלוקות. אתם מכירים את היהודים? תחשבו מה היה קורה. הם נכנסים לארץ והם מתחילים להריב. הוא אומר, מה, זה שלי, זה אצלי, אתה לא שייך, אתה לא מתאים. הוא אומר שאף אחד לא יהיה זה, אף אחד לא יודע איפה זה, כולם שווים. אחר כך הוא אומר גם מבחינת הגויים, הגויים ירצו ללחם על זה, מי שישב במקום הזה, הגויים יחפשו להחריב את זה, כל מיני יהיה בלגן, יהיה סיבוכים, אבל אז בא הרמב״ם ואומר את המכה בפטיש, הוא אומר, אגיד לך מה הסיבה העיקרית? הסיבה העיקרית זה אחדות. השורש של כל הסיבות האחרות גם, זה הסיבה של האחדות. אם זה היה אצל נחלה של שבט אחד, מההתחלה היו מקנים, היו זה, אומר הרמב״ם, לא, צריך קודם כל מה צריך? למנות מלך. מלך הוא מאחד את כל עם ישראל. שתיים, מה צריך? צריך להחריט את המלך. המלך הם מפריעים לאחדות בעם ישראל. הם מטילים את הארץ שלהם, את הנחס שלהם, את הפילוג, ואי אפשר איתם. כל עוד הם פה, מה שנקרא, הכיסא לא שלם, אי אפשר. אחרי שסגרנו את זה, עכשיו, ויהי כי דוד המלך יניח לו מכל אויביו מסביב, זהו, עכשיו אנחנו פה, עכשיו העסק פנוי, עכשיו עם ישראל יכול להתאחד סביב המלך שיבוא מחברון, יבוא לירושלים ויגיד, הנה, בנו בניתי לך, בית זבול עולמים, זה כמובן כבר יקץ של שלמה בסוף, הסוף של הדבר הזה, דוד מתחיל, שלמה סוגר, אבל פה חייב את האחדות, השכינה מחייבת אחדות, נגיד את זה ככה במשפט, מאוד אקטואלי גם לזמנים שלנו, שראת שכינה מחייבת אחדות, אנחנו רוצים את בית הבחירה, אנחנו רוצים את המקום שיבחר השם, אומרת לנו התורה, אומר לנו הרמב״ם, חבר'ה, תעשו הרבה עבודה של אחדות, כשתהיו מאוחדים, בואו דברו איתי, אני כבר אתן לכם הכל, הכל ירוץ, אבל אתם חייבים את האחדות ביניכם. אז זה, אם כן, לא קראתי כל מיני דברים בפנים, תן לחכה וחכה מאוד, תראו בפנים. אני רוצה רק להספיק, קודם כל אם יש עוד משהו להעיר עד פה, לפני שאני עובר לעוד משהו אחד קטן, לסיום שאני אספיק אותו, כן. בסדר, חשבתי יד, כן. הערה, משהו? נכון. המקדש קבוע. אז יש שכינה זמנית, אבל היא לא השכינה. היא לא השכינה. השכינה היא במקום אשר יבחר השם. מה שיש בדרך זה דברים מתחלפים, צריך אותם, חשובים, היה להם תפקיד, הם לא זה. ופה בנקודה הזאת יש משהו שככה אני תמיד, לא יודע, נקרא לזה, מתלהב ממנו, אתם צריכים לסבול מזה. הרמב״ם כותב, תראו במקור 16. אומר הרמב״ם, כיוון שנכנסו לארץ, העמידו המשכן בגלגל 14 שנה שכבשו ושחלקו. ומשם באו לשילו, ובנו שם בית של אבנים, ופרסו יריעות המשכן עליו, ולא היה שם תקרה. כן? ו-369 שנה עמד משכן שילו, וכשמת עלי חרב, ובאו לנוב, ובנו שם מקדש, וכשמת שמואל חרב, ובאו לגבעון, ובנו שם מקדש. ומגבעון באו לבית עולמים, וימי נוב וגבעון 57 שנה. אומר הרבי מלובביץ', יש לו ספר חידושים וביאורים, על הלכות בית הבחירה לרמב״ם, הוא אומר, וקשה, מכיוון שהרמב״ם הוא ספר של הלכות, למי נפקמינה להלכה אריכות זו שהעמידו את המשכן בגלגל, אחר כך בשילו, בנובי גבעון. לכאורה אין זה אלא סיפור מדברי ימי ישראל. אין אמת שמקורו של הרמב״ם בדבר סדר הבניינים ומהמשנה בזבחים. אבל במשנה ישנם כמה עניינים שאינם הלכות, מה שאין כן ספר היד של הרמב״ם שאינו אלא הלכות פסוקות. אומר הרבי מלובביץ', רמב״ם לא מבין אותך. אתה לא ספר היסטוריה, אתה לא ספר של להתרפק על העבר, אני לא יודע מה היה, מה זה חשוב, בשביל מה צריך את זה? תגיד לי במשנה זה היה, הוא אומר מה זה קשור? המשנה היא לא ספר הלכה, ידוע, מי שפוסק הלכה מתוך משנה זה מברי עולם, אין, משנה זה ספר שהוא אומר יסודות ודברים כלליים, אבל הרמב״ם הוא ספר פסק, תגיד את השורה התחתונה בשביל מה זה? אז אני קורא במשותכם, מתוך הערה, שבוע ישבו אצלי כמה חבר'ה בשיעור, והם לא הכירו את הספר מצווה ברא. אני חוזר על זה פה עוד פעם. יש למורנו ורבנו הרב ויצמן, שליטה, שני כרכים שנקראים מצווה ברא, שזה חיבור על 38 המצוות הראשונות ברמב״ם, אחת אחרי השנייה, ממצווה א' עד מצווה למד ח' או למד ת', התפיסו אותי האמר, שב למד ח', ממש ביאור חלק גדול מהדברים שאנחנו לומדים ברמב״ם מכל מיני שיעורים שהם, אז הם כמובן לקוחים, חלקם הגדול לקוח משם, ולא הכירו, שחבר'ה פה לא הכירו, אז אני הופתעתי, אמרתי, זה פדיחה שלי, איך לא מכירים? אז אני עכשיו אומר, תראו את זה וכדאי ללמוד את זה, זה דברים מדהימים. אז בספר שלו, בקרח ב' על המצווה הזאת, שגם כמובן כל הדברים שאמרתי לפניכם בגדול הם משם, יש שם הערה, שהערה הזאת, מבחינתי, היא דבר מדהים. אז אני קורא יחד איתכם, לא יודע אם הספקתם, גם אם הספקתם, גם אם לא, קורא את זה עכשיו כמה דקות, נספיק את הדבר הזה. הוא אומר כך, מקור 18. האמירה שכל הבניינים הם קומה אחת שלמה, רומזת להבנה פנימית של הדברים. נקדים בשתי שאלות על הגמרא והרמב״ם. אחד, המשכן בגלגל עמד 14 שנים. המקור לכך הוא בגמרא זבחים, שהוכיחה שהכיבוש נמשך 7 שנים. שואלת הגמרא, ושבע שחלקו מנהלן? עונה הגמרא, איבא את אימא מדי שבע כבשו, שבע נמי חיכו. פרש רשי סברה באלמאי. כתב הזה בספר אור הישר, לעניות דעתי בלתי מובן הסברה לתלות זה בזה, ואמנם הדבר צריך עיון. מה הגמרא אומרת? שבע שנים כבשו, שבע שנים חילקו את הארץ, כן? רק להגדיר את המושגים, שבע שנים מלחמות, ושבע שנים לקח מה? לחלק את השבטים, כל אחד איפה הוא מתנחל ואיפה הוא יושב, לוקח זמן. מבחינת המקורות אנחנו יודעים ששבע שנים הם כבשו, אז מי אמר שהיה שבע שנים חלוקה? אומרת הגמרא, זה סברה, אם שבע זה, מה כמה, פעם היה בדיחה, מה כמה, מה שבע? אם שבע זה, אז יהיה גם שבע, מה זה קשור? זה היה שבע וזה היה שנה או עשרים, מי אמר? שאלה אחת. ב', הגמרא בסבכים אומרת, שלוש בירות הן, שילה, ונו וגבעון ובית עולמים. פרש רשי, נו וגבעון חד החשיב לה. ויש להבין מדוע. גם במניין שנות המשכנים, אמרו שם בגמרא בסבכים, זה סוף מסכת סבכים, ימי אוהל מועד שבנו וגבעון 57. יש להבין, מדוע כאלו שניהם במניין אחד, ולא פרטו ימי כל משכן בפני עצמו? לראשון הרמב״ם צריך עיון, שאחר שהזכיר בית עולמים, חזר למניעת שנות משכן נו וגבעון. קיצור, נו וגבעון הם מזכירים אותם ביחד. שלוש בירות הן, שילה, נו וגבעון בית עולמים, אז נו וגבעון, מה זה קשור? נו זה נו, וגבעון זה גבעון. זה לא נו והמושב ברמת הגולן, מי שמכיר את המושב נו ברמת הגולן, אלא זה כמובן משהו שהיום מחפשים איפה בדיוק המקום שלו, אבל באזורים האלה, גבעון, אנחנו יודעים את האזור של גבעון, עלייה לירושלים, 443, מי שנוסע, שם זה אזור גבעון, וגם נוב, מחפשים את הזיהוי של זה. על כל פנים, למה זה יחידה אחת? סיכום של הדברים, נראה לומר, ופה שימו לב, מדהים, כמה דקות עוד ריכוז, בסדרם של המשכנים, שהמשכן במדבר היה עניין בפני עצמו, והוא שייך למסע בני ישראל במדבר, בדומה לזה היה משכן שילה, המשכן של ארץ ישראל, ושנותיו הרבות יוכיחו, 369 שנה. גלגל ונו וגבעון שייכים לתקופות מעבר. הגלגל הוא מעבר מהמדבר לארץ ישראל, ונו וגבעון זה המעבר מהמשכנים בארץ למקדש בירושלים. בשפה פנימית יותר, יש לומר שהגלגל הוא בבחינת דעת, שהיא מעבר בין ג' ראשונות לזין תחתונות, מבחינת הספירות. והדעת כוללת חסד וגבורה, ולכן הגלגל מחולק לשניים, כמרומז בשמו, גלגל. שבע שכבשו ושבע שחילקו. וכיוון שחסדים וגבורות שווים הם, לכן אמרו שבע כבשו, שבע חילקו. נו וגבעון הם מבחינת נצח ועוד. נצח ועוד נקראים בקבלה תרי פלגל גופה. זה שני חלקים של גוף אחד. חד החשיב לה, והם המעבר ממשכן שילה, בחינת תפארת, לבית עולמים, בחינת יסוד ומלכות, ציון וירושלים. שימו לב, דבר מדהים. יש פה תהליך שהוא חלק מהסיפור. אני לרגע חוזר לסיכום של השיעור, ועוד רגע אחד לעניין הקבלי הזה, ומסיים. בהקשר של השיעור, תשימו לב, הרמב״ם כותב את כל ההיסטוריה, נקרא לזה של המשכנים, כי זה באמת לא היסטוריה. זה באמת חלק מהבנת המצווה. כי מה ראינו במצווה? המצווה הזאת כוללת. חלק א' של המצווה זה תעשו לי מקדש. בכל מקום שאתם נמצאים, אתם מתחילים במדבר, נכנסים לארץ, אתם מתחילים לחפש את המקום בארץ, בהתחלה יש מקום זמני א', גלגל, ואז אתם מגיעים לשילה, ומצאתם את המשכן של ארץ ישראל, 370 שנה כמעט, הרבה זמן. אבל זה לא, זה עדיין לא הדבר הסופי, אתם צריכים לחפש עוד פעם את המקדש, ואז אתם עוברים דרך עוד תחנת ביניים, נו וגבעון, ומגיעים ל... אז קודם כל, מבחינת השאלה של הרבי מלובביץ', הרמב״ם, כותב את כל התהליך, כי כל התהליך הוא חלק מהבנת המצווה, לפי מה שראינו קודם, שיש פה בחינה א' של תעשו את ההכנה אתם, תחפשו את המקום איפה מקריבים קורבנות, איפה המקום שכרגע הוא המקום, זה חלק מהמצווה, ובסוף, בסופו של דבר, אתם צריכים להגיע לשכנות תדרשו, לבית הבחירה, למקום של השעת השכינה. ואז, מביא פה באמת דבר מדהים, שאני חושב שהמקורות שלו הם במקורות קבליים, שאם מסתכלים על הספירות, אז אנחנו רואים שממש, זה ממש מה שקורה פה. זאת אומרת, המשכן במדבר זה בבחינת ג' ראשונות. כלומר, זה ג' שנות בקבלה, כידוע, כתר, חוכמה, בינה, ספירות עליונות, עדיין לא נמצאים בארץ ישראל, משהו מופשט כזה, משהו עוד רחוק מהמציאות, זה שלב א'. יפה, גמרנו שלב א', מה היחידה שמחברת בין השלוש ספירות הראשונות לבין השבע התחתונות? ספירת הדעת. ספירת הדעת, כשאין כתר בספירות יש דעת, דעת במקובלים זה חסדים וגבורות, כלומר הדעת מתפצלת לחסדים וגבורות, אנחנו מכירים את זה, חבד, זה חוכמה, בינה, חוכמה, בינה ודעת, הדעת מתפצלת לחסדים וגבורות, יש חמש חסדים, חמש גבורות, זה בלשון הקבלית, החסדים והגבורות שווים. אומר, זה דבר מדהים, מה השלב הראשון? מגיעים לארץ ישראל, עכשיו אנחנו דעת, איפה זה? הגלגל. מה קורה בגלגל? שבע שנים כיבוש, שבע שנים חלוקה. איפה המשכן בינתיים נמצא ב-14 שנה האלה? בגלגל. גלגל זה פעמיים גל. זאת שבע ושבע. אותה מילה מתחלקת, בתוך המילה הזו מתחלק לשניים. כן? לא, אז על פי הדבר הפנימי, כיוון שהחסדים והגבורות הם שווים בדעת. חלוקה שלהם, אמרתי, באריזל, החסדים והגבורות, מהדעת זה מתפשט לחמש חסדים, חמש גבורות. כלומר, הם שווים. הם נמצאים על אותו מישור והם שווים. כיוון שהמשכן בגלגל הוא כנגד הדעת שמתפצלת לחסדים וגבורות, אז אם זה שבע, אז גם זה שבע. זה חייב להיות אותו דבר, כי הם יחידה אחת. יפה. ואז מגיעים לתפארת. מה הלאה בספירות? חסד, גבורה, תפארת. תפארת היא הלב של מה שנקרא של הספירות, של הוו קצוות של הספירות. תפארת איפה זה? משכן שילה. משכן שילה זה המשכן של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש משכן במדבר, זה המשכן במדבר. מגיעים לארץ ישראל, יש מקום מרכזי שהוא המשכן. וריבוי השנים בו יוכיח, וזה בחינת תפארת, מבחינה קבלית, אבל זה עדיין לא סוף הדרך, אנחנו עדיין במשכן, אנחנו צריכים להגיע לבית הבחירה. כדי להגיע לבית הבחירה, כמו בספירות, מהתפארת אתה לא מגיע ישר ליסוד והמלכות. דרך מה אתה עובר? דרך הנצח ועוד. נצח ועוד נקראים בזוהר תרי פלגי גופה, כלומר שני חצאים של גופה, כלומר הם בעצם יחידה אחת שמתחלקת לשניים, זה שתי הרגליים, שתי הרגליים היא בעצם אחת שמתחלקת לשניים. ממילא, מי הם פה בתהליך שלנו? נו וגבעון. וזה תשובה לשאלה, למה נו וגבעון תמיד מוזכרים ביחד? יכול, מה זה קשור? נו זה נו, גבעון זה גבעון. לא נכון. הם יחידה אחת, הם נצח ועוד. הם לא סתם כל הזמן קוראים להם ביחד באותו שם. אז יש לנו 57 שנים של נו וגבעון, זהו, ואז אנחנו כבר נמצאים בסוף העוד, מפה, עכשיו מגיעים לירושלים, ירושלים זה מתחלק לציון וירושלים, יסוד ומלכות, מבחינת הספירות זה יסוד ומלכות, יסוד זה ציון, יסוד זה יוסף, יוסף זה בגימטריה ציון, ציון זה איזשהו המעטפת הראשונית, ואז זה מגיע למלכות, מתחבר עם המקדש, מתחבר גם עם המלוכה ועם השכינה, ומגיעים, זהו, מגיעים למקום אשר יבחר השם, והכל מתחבר ביחד, כל עבודת הקורבנות, כל ההכנות וכולי, הבית לעבודה, הבית שיהיה מוכן לעבודה וכולי, מתחבר עם המקום להשראת שכינה, וזה, בעזרת השם, ממש מיישב פה את כל, מדויק מאוד, כל הגדרה של הרמב״ם בכל מקום, תמיד אם מסתכלים על הכיוון הזה, בעזרת השם רואים שזה ממש אחד לאחד, צורה נפלאה ועמוקה ביותר. היי, תגידו לי, הרמב״ם, יש שאלות אם הוא בכלל ראה את הקבלה, מחצי דקה, אז אני תמיד אומר, אני חושב שזה דבר מאוד אמיתי ונכון, הרמב״ם היה כל כך אמיתי, כל כך ישר בלימוד, כל כך עמוק במחשבה, שפשוט הדברים מתחברים. זאת אומרת, הוא למד, הוא מבחינתו, נגיד שהוא לא ראה את הקבלה. יכול להיות שהוא לא ראה. וגם אם הוא ראה, אז הוא כנראה לא התחשב, כאילו לא. הוא למד עם השכל, למד בצורה רציונלית, ריאלית, הסתכל, מקורות, תורה, כמו שראינו, משנה, הכל, הגדרות, עניינים, הכשר מצווה, לא הכשר מצווה, מה? בסוף, באמת זה מתחבר. כלומר, אתה לומד מלמטה ככה את הדברים, בסוף כשזה אמיתי, אז זה מתחבר עם, עם הפנימיות, זה כל העניין של תורת ארץ ישראל. בסוף אנחנו לומדים גמרא, לומדים הלכה, לומדים משנה, לומדים דברים מעשיים, אבל אם לומדים לאמיתו של תורה וזה, אז בסוף הדברים מתחברים עם התהליך הפנימי, הרוחני וכולי, שככה פה יש איזו טעימה ממנו בעניין של המקדש. בעזרת השם, שנזכה בקרוב בימינו ממש להשראת שכינה וכל העבודה וכל מה שבעזרת השם לטובה ולברכה.